אנחנו הגענו פעם שעברה בסוגיה של יען כי גבו בנות ציון, הגענו לפסקה ח' שבפסקאות הללו ו' ז' וח' הרב מתחיל, הגמרא והרב בעקבותיה מתחילים לפרט מה העונש שעם ישראל מקבל כאשר הוא בנה לעצמו את העולם. יש מספיק דפים פה לכולם? אולי תעבירו איזה קצת מהדפים משם? לא חילקתי פרופורציונלי. מה העונש שעם ישראל מקבל על ההידרדרות הרוחנית שיצרה את החורבה? שהרעיון הוא, כמו שהסברנו, שהעונש הוא לא משהו שרירותי, אלא העונש עניינו לתקן. שהעונש הוא למעשה ביטוי ישיר של המציאות הרוחנית הקלוקלת, שכאשר היא מתקלקלת, היא פוגמת בתוך המציאות החברתית בעם ישראל, ועצם העונש גורם עכשיו לתיקון. אז ראינו דבר ראשון, שכנגד המידה של ההליכה בקומה סקופה, מאת אותה תפיסת עולם שחושבת שאדם לא צריך לצמצם שום כוח מכוחות חייו, אלא לזרום כל איבר, הוא צריך להיות בפני עצמו, תחת זה, תחת בוסם מקיה, זאת אומרת האדם, הגוף שלו מתחיל להירכב, יש לו פגמים גופניים, או בנמשל אלינו, האדם הולך ומגלה את כישלונותיו, מגלה שהוא לא כל כך מושלם כמו שהוא חשב, והדבר הזה ממילא אמור ליצור אצל אדם בריא ועם פתיחות לדבר השם, אמור ליצור אצלו ענווה והקשבה יותר לדברי האמת. שלב שני, תחת חגורה נקפה, שדווקא המקום שבו חוגרים את החגורה נהיים בו פצעים, שגם זה כנגד ההליכה בנטיות גרון, שאמרנו, ותלך לנטיות גרון, זה סוג של ניתוק בין הראש לבין שער הגוף, זאת אומרת איזשהו ביטוי שהאדם לא רק שלא לומד מאחרים, לא רק שנמצא בעמדת ענווה כלפי אחרים, אלא אפילו כלפי עצמו, הוא לא מרגיש צורך להתקדם, הוא לא מרגיש צורך להרים את גופו, את הצדדים החומריים אל הרעיונות הרוחניים שמבוטעים בראש, עושה שהוא הפסק בין העולם הרוחני לעולם המעשי שלו. והדבר הזה, כנגד זה, זה דווקא מקום החגורה. מקום החגורה, אמרנו, זה ההפך. מקום החגורה זה המקום שמבטא את כינוס הכוחות, את היכולת של האדם להיות בדריכות, לקחת את כל הכוחות חייו ולמקד אותם לכיוון אחד. המקום הזה הוא נעשה פצעים, והאדם אמור להפיק מזה לקח שהכוחות חיים שלו מפורקים וצריך לתקן אותם. ובסוף הגענו לפסקה ח' שקראנו אותה פעם אחת, התחלנו לדבר עליה בעל פה. אז בואו היום נקרא אותה שוב, נדייק בה, ויש פה דפי מקורות מצורפים, גם מי שמסתכל במחשב, דפי מקורות מצורפים, ששם נרחיב קצת בכל הנושא הזה של היופי. כן, התחלנו לדבר על זה פעם שעברה, נראה את זה שוב. תחת מעשה מקשה כורחה, אומרת הגמרא, מה הכוונה בפסוק תחת מעשה מקשה כורחה? מקום שמתקשטות בו נעשה כרכים כרכים. אז בואו נבין מה הכוונה. הקישוט הכשר ברעיון טהור הוא מעולה וטוב. הוא מעדן את הטבע ונותן עליו עוד רוחני. הוא מקרב את נושא הקישוט ואת כל המתייחסים לו אל רעיונות ניסיים, שמילואם צריך הרחבה של שלמות ויושר שכלי מוסרי ומעשי, המביא עונג ואחרית טובה. אמרנו, הקישוט כשלעצמו, היופי כשלעצמו הוא דבר נכון. להפך, יופי הוא ביטוי למימד רוחני. יופי זה הרמוניה, יופי זה סדר פנימי. דווקא האדם שיש לו צלם אלוהים, שיש לו יכולת חשיבה והכרה, הוא מבין מה זה יופי. בהמות, כן, בעלי חיים גסים, אין להם חשיבות באסתטיקה, אין להם חשיבות ביופי. אבל כל השאלה היא איזה יופי האדם מחפש. אמרנו, ככל שהאדם הוא גס יותר, ואינו דוגמה מילדים, שזה כמובן לא באשמתם, אבל רק דוגמה, ככל שהמושגים ממוקשמים יותר, ככה האדם מחפש יופי יותר חיצוני ויותר חושני. ככל שהוא יותר בוהק, ככל שהוא יותר בולט בצורה החיצונית שלו, זה נראה יותר יפה. ככל שהאדם בוגר יותר ורוחני יותר, הוא מביט על היופי בתווים הדקים והעדינים שלו. כן? דווקא היופי האצילי זה לא היופי המוחצן, אלא היופי הפנימי. לכן אומר הרב, הפך מהיופי הפנימי, הפך מזה הוא הקישוט הנובע ממקור מושחת. הקישוט הבנוי מחפץ פראי, מלא רשע ותאווה בזויה, ומשחית את רוד הטבע אשר ברא השם בחוכמה ובמלאכה המחוברת לשרירות לב, ממשיכו את החברה לשקיעה בתוך התאום של זימה, חטאת ורעות רבות, אשר נופת תיטוף נסיפתותיהם, ואחריתן מרה כלענה. ככל הגדר שנותן פה הרב, מה זה נקרא קישוט טהור ומה זה נקרא קישוט לא טהור, ככל שהקישוט הוא יותר טבעי, ככל שהקישוט הוא יותר מעשה השם, אז באופן פשוט הוא יותר קשור לטבעיות, לטהרה. ככל שהקישוט הוא יותר מלאכותי, ככל שהוא יותר מעשה ידי האדם, ככל שהצד האנושי יותר חזק בו, זהו קישוט שהוא פחות טהור. קישוט שיותר מוכנס בו הצדדים היצריים, יותר הצדדים הגסים. ההתגברות של המלאכה ניכרת במעשה מקשה, ששם האומן מכניס את כוח כישרונו לפתח ולהוציא כלי למעשהו, יותר מדבר העשוי מחוליות שהכין כבר הטבע את חלקיו הפזורים, או הניתח בחרת המתקשר על ידי פעולה פשוטה, על ידי היציקה הטבעית הכללית. אמרנו, מעשה מקשה זה שלוקחים גוש זהב ומבצעים בו איזה סוג של חריטה שיוצרת איזה תכשיט מאוד מתוחכם, זה שיא היצירה האנושית. כן? זה הדבר שהכי קשה לעשות אותו מבחינת מעשה הצורפות. זאת אומרת, יש כאן ביטוי, מעשה מקשה, התכשיט שעשוי מקשה זה ביטוי לתכשיט הכי מלאכותי. לתכשיט שהכי הוכנס בו המימד האנושי. לעומת זאת, תכשיטים טבעיים, כמו חוליות, כן? כמו דבר העשוי מחוליות שכבר הכין הטבע את חלקיו הפזורים, אמרנו, זה ביטול עד המחרוזת פנינים או משהו כזה, שסך כל הטבע כבר עשה את מה שהוא עשה, והאדם רק משחיל שם איזה חוט, או מעשה הניתח בחרת, איזושהי פעולה פשוטה, הדבר הזה הוא ביטוי ליופי יותר עדין, למשהו יותר אצילי. לכן אומר הרב, השיקוע אל הקישוט המלאכותי, כאשר החברה היא חברה גסה, כאשר החברה היא חברה מוחצנת, כאשר החברה היא הולכת בקומה סקופה, חברה שכל עניינה זה התדמית העצמית ומתמכרת על המבטים החיצוניים, באופן טבעי הצד המלאכותי, הצד החיצוני, הוא הולך ותופס יותר ויותר מקום גם בצדדים האלה של היפוי החיצוני. זה יכול אמרנו לבוא לידי ביטוי באיפור, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל התעשייה הזו של ניתוחים פלסטיים או מה זה? קוסמטיקה בדיוק ברמות שמעבר לנורמל, ויותר מזה, זה לא רק עכשיו צד של איפור או יופי גופני, זה שאדם משקיע אין סוף אמצעים מלאכותיים על מנת להחצין את עצמו, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה נפשית. זה שלמשל אדם צריך להגיד על זה שהוא ברכה. כן? האם אדם מסוגל באופן טבעי, מתוך הלב, להגיד משהו אמיתי, או שהוא מוריד באינטרנט ברכה, היום יש כזה אתרים, שאתה מוריד ברכות מרגשות לכל אירוע, מה שאתה רוצה, יש לך בר מצווה, חתונה, יום הולדת, יום נישואים, כן, זה דבר, היום אפשר לעשות את זה עם גרפיקה, כל מלאכותי, אתה יכול לכתוב, אין, אתה נפלא, אתה גדול מכולם, אין, רק עליך אני חושב, כמובן, ואחרי זה עושה העתק הדבק לעוד 5 אנשים. אין, תמיד שיש ברכות, נכון, בראש השנה, אתה מקבל SMS שנשלח לעוד 1,000 איש, סליחה אם פגעתי בך, משהו כזה. זה כמובן ביטוי לרעיון הזה, שהדברים הופכים להיות תעשייתיים, מלאכותיים, קיצ'ים, ולא משהו שהוא, אדם לא מסוגל כבר להיות מול עצמו ולבטא משהו אמיתי. הוא חי בעולם מלאכותי בכל המובנים. לכן אומר רב, השיקוע אל הקישוט המלאכותי, המתחקה במעשה מקשה, כשהוא עובר את גבולו ונעשה שימוש לרעה ולחטאת, גוררו את הפורענות מידה במידה. מה אמרנו הפורענות? הפורענות הוא מקום שמתקשטות בו. המקום שבו שמים את הקישוט נעשה קרחים קרחים. היו שמים את הקישוט, המקשה הזה, היו שמים אותו על השיער. השיער נושר, השיער נעשה קרחים קרחים. מה הרעיון של נשירת השיער? אומר הרב, הוד הטבע והקישוט החנון מיד היוצר לאישה, אדרת השיער, היופי הטבעי, בעת תיקונו של עולם הגמור בהיכל כבוד פנימה, ומיישב את הדעת ומעדן את הנפש הנדיבה, היודעת לקרוא עונג של טהרה במידת יושר וצדק. השיער זה הביטוי ליופי הטבעי. השיער זה משהו שצומח מתוך הגוף, שבא לפרוץ, כן, לזרום, לא רק מתקבע בתוך המסגרת הגופנית, נקרא לזה הפונקציונלית, של הגולגולת, של האור, משהו שגם נותן את הוד הפנים. כן, זה הרעיון של שיער. שיער זה היופי הטבעי שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. השיער הזה הוא נושר. כן? הביטוי הזה של קרחים קרחים זה ביטוי לכך, העונש של האדם שמתייפה יותר מדי בצורה חיצונית, שהחיים שלו הם מוחצנים, שהדברים הטבעיים, הדברים האמיתיים הולכים ונעלמים ממנו. זה יכול לבוא לידי ביטוי ב... כן, ברמה ממש פיזית, כמו שהגמרא מתארת כאן, שנשירת שיער וכו'. ואני מניח שהכוונה פה בעיקר זה לא לצדדים האלה, אלא לצדדים הפנימיים. שאדם, כמו שדיברנו קודם, לדוגמה, מאבד את היכולת להיות אותנטי. מאבד את היכולת להיות טבעי. בסדר? כל דבר זקוק לדקלם, כל דבר זקוק לריגושים, פירוטכניקה. כן, אם דיברנו, אתם זוכרים לפני כמה שבועות, הנושא של חתונות. אדם לא מסוגל להתרגש באמת ממעמד של קדושה וזקוק לאין סוף ורמקולים או זרקורים בשביל טיפה שזה ידגדג לו את הרגש, כי הוא כבר איבד לחלוטין את הטבעיות. הכל הוא חי בעולם של פלסטיקה בכל המובנים. יכול לבוא לביטוי אפילו ב... לא יודע, שאדם נכנס לגינה. לא יודע, והיום הרבה פעמים יש גינות שאתה... גינות... גינות פרחים, שגם אתה רואה שזה כבר too much, או שנקרא יותר מדי. עשו פה אין סוף אינדוסים וזה, שזה ייראה יותר טבעי ממה שזה באמת בטבע. לא יודע, מי שימציא את זה, זוכר, מי שימציא את המושג הזה של גינות מלאכותיות, זה היה לואי ה-14, לואי ה-16, כבר לא זוכר שם, אחד מהם שם בצרפת, שקראו לזה פארק טבעי. זה עצמו כבר מילה פארק טבעי. כאילו אתה מנסה להכניס את הטבע גם לתוך המסגרת המלאכותית. לא נותן למציאות. הלכתם פעם לגן הוורדים, ראיתם, יש שם פינה יפנית, פינה הולנדית, פינה זה, מנסים שם לשבץ את כל המציאות בטבע. אז כמובן, לא שיש עם זה בעיה, אני רק אומר, זה דוגמה של המציאות של האדם המודרני, שהוא מנסה לחיות באופן וירטואלי משהו שהוא לא קיים. היום בכלל, יש לך הדמיות במחשב שאתה יכול להישב בתוך הבית ולהרגיש כביכול שהנה אתה נוגע בטבע. זה קשור לכל הדברים האלה, של חוסר יכולת לחיות את החיים כמו שהם באמת, וזה ממש קביים של טכנולוגיה בשביל טיפה להרגיש טבעי. אבל יש קונים רכב 4x4 ומורחים עליו בוץ. כדי להרגיש שהם נוסעים בשטח או משהו כזה, שהוא לא אותו עניין. אומר הרב, אז אומר, זה, כן, הדרת השיער, היופי הטבעי, בעת תיקונו של עולם הגמור, בהיכל כבוד פנימה, הוא מיישב את הדעת ומעדן את הנפש הנדיבה, היודעת לקרוא עונג של טהרה במידת יושר וצדק. זה הולך לאיבוד, זה הרעיון של נשירת השיער, ונעשה קרחים קרחים. וכשהוד הטבעי נשחט, שהכורחה היא אחת מהכלל כולו, שוב לא תוכל כל התייפות מלאכותית למלא את החסר. וכאן כבר יהיה אפשר יהיה לחסות את זה. שקר החן והבל היופי, אישה עירת השם, כאן הרב מסביר, דיברנו את הפעם שעברה, על פי דיוק של הגאון מווילנה, מה זה שקר החן והבל היופי, אישה עירת השם? אישה עירת השם, השומרת את הוד הטבע של היופי החיצוני, המקושר עם עדן היופי הפנימי של המידות הטובות ותואר הנשמה, היא תתעלל גם בחן ויופי המבוסס על יסוד מתנש השם שבטבע היצירה. יש פה הבנה יותר עמוקה של הפסוק, מה שמבינים בדרך כלל. בדרך כלל מבינים שקר החן והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל. זאת אומרת, יש חשיבות אך ורק לעירת השם, והיופי והחן הם חסרי חשיבות. הרב מדייק פה, לפי דברים שהגאון מבין לה כאן. שקר החן והבל היופי, שאין עירת השם. שאין עירת השם, שאין עולם פנימי, שהיופי יופי חיצוני גס, הוא חסר חשיבות, הוא רק מוריד את האדם. אבל שיש עירת השם, אישה עירת השם היא תתעלל בחן וביופי. היופי הפנימי יהיה כל כך גדול שהוא יוקרן כלפי חוץ. זה המציאות העליונה של עם ישראל. לא שיש התנגדות ליופי, להפך. היופי, ירושלים, היא נויו של, תשעה קבים של יופי, היא נטלה. ובית המקדש הוא נויו של עולם. מה זה? כן, הראינו שכל הצדדים החיובים שקיימים במציאות, הראינו שירושלים זה לשון שלם, לשון שלמות, שזה הקדושה שמופיעה, היא מופיעה את כל הכוחות האלה בצורה הנכונה. בצורה הנכונה. שכן, לא זוכר, אם הזכרנו את הפעם שעברה, יש גמרא שאומרת, רבי עקיבא, אומר שיש שלושה דברים שאדם יכול לגרש את אשתו עליהם. דיברנו על זה פעם שעברה, אתה לא זוכר. גם שאני אחד מהם, אומרת הגמרא, סיבה לגירושין, זה כמובן לא נפסק להלכה, לא להיבעל, אבל אומרת הגמרא, היא מצא יפה אימנה. בסדר, אם אדם מוצא מישהי יותר יפה משתו, זה עילה לגירושין. כמובן, זה לא הלכה למעשה, יש כאן איזו אמירה רוחנית. הרב אבינר מסביר את זה יפה, הוא בא ואומר, מה שרוצה הגמרא להגיד, אם יש מצב כזה, שמישהי נראית לך יותר יפה מאשתך, אם יש מצב כזה שמישהו נראה לך יותר יפה מבעלך, זה סימן שהקשר פה הוא לא מושלם. לא חלילה שמתגרשים, אבל יש פה איזה ביטוי שיש כאן קשר בקשר. כי אם יש קשר נפשי, אם יש מציאות פנימית, אם יש אהבה פנימית, זה חייב לראות לך הכי יפה בעולם. שימו לב, עם ילדים זה הרבה פעמים לא יתיון, נכון? אמא, שבילה הילד לא משנה איך הילד נראה, שבילה הוא הכי יפה בעולם. כי היא מסתכלת על הנשמה שלו, על הנפש שלו. וזה הדבר המרכזי שצריך לטפח בכל הנושא הזה של התמודדות עם היופי. הדבר הזה אין מה להרחיב, זה אחת המחלות היותר גדולות של דורינו. בסדר, זה קשור לכל מה שדיברנו בשיעורים האלה, שהתרבות היא מוחצנת, מערבית וחושנית. האדם מפתח מושגי יופי חיצוניים. ואת נראה לו יפה, זה שטיפת מוח תרבותית מכל כיוון אפשרי. שככה צריך לראות פרצוף יפה, ככה צריכה לראות בחורה יפה, ככה צריך לראות בחור יפה, ואדם מגיע למצב כזה שהוא באמת לא יכול ליצור קשר נפשי ממשהו אחר, ממשהו רע בסרטים. כי זה הדמות הדמיונית, הגסה, שנמצאת לו מול העיניים. במקום טיפה לנסות להכיר את הנפש, להכיר את הנשמה, ומתוך כך, לאט לאט גם מגיע המצב של החיבור אסתטי, כן? כמו שאומרת הגמרא, שמה מרקדים לפני הקלה? קלה, נאה וחסודה. שואלת הגמרא, מה קורה אם היא לא נאה? מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, מרקדים לפניה, קלה כמו שהיא. בית הלל אומרים, לא, רוקדים, קלה, נאה וחסודה. למה? כי היא נאה בעיני החתן. מה שקובע את היופי, זה הקשר הפנימי. אם אתה מביט פנימה, אז זה גם יראה לך יותר יפה, רק תיתן הזדמנות להביט פנימה. אז איך? מי איך הם יודעים מה? עובדה שהם התחתנו אחרי יותר חנכם. יש... יש הלכה, אסור לאדם שיקדש אישה עד שאירנה, והפוך. זאת אומרת, חייב שיהיה התאמה אסתטית. רק הגמרא מחדשת, התאמה אסתטית היא פונקציה של התאמה פנימית נפשית. וכאן השאלה, איך בן אדם חי? האם בן אדם, כמו שצערנו היום זה קורה, הוא כבר על הפגישה הראשונה, או היא על הפגישה הראשונה, זה לא עונה על הסטנדרטים של הסרט האחרון שראו, ואז על זה חותכים. צחקו, צחקו, זה... הרבה בוכים על הסיפורים האלה. או שאדם, ולא משנה אם זה בחור או בחורה, מוכנים להיות קצת עם יותר פנימיות, ולחכות קצת, ואחרי פעם, פעמיים, שלוש, פתאום מסתבר שיש פה עולם עשיר, ויש פה מישהי ומישהי עם עולם פנימי, נפשי, עדין ויפה, ואז באופן טבעי זה גם נראה יפה. גם נראה יפה. צריך שיהיה בסוף את היופי, שזה יהיה יפה. אבל היופי הוא נעשה מתוך עבודה פנימית. עבודה שלה, אם לאדם יש סבלנות, או לא. כן.
איך אני מפתח עבודה פנימית?
למשל, שאתה נפגש עם החומרה. אתם מדברים ומנסים לראות את העולם, מנסה לראות מה העולם הרוחני שלה, לדוגמה.
העולם הרוחני הדתי?
מילה דתי קצת מצמצמת. זאת אומרת, העולם הרוחני הכללי. זה לא, זה קשור גם לזה. וזה קשור כמה יש לבחור או לבחורה התאמה מראש. זאת אומרת, מי שהעולם הרוחני תופס אצלו מקום מאוד קטן, אז זה לא מרגש יותר בידי שהוא מגלה עולם רוחני עשיר אצל בת הזוג או בן הזה. כי מה זה חשוב? אבל אם אדם יש לו עולם רוחני פנימי, אז באופן טבעי הוא גם מחפש חיבור להקים את ביתו עם משהו כזה. אבל זה לא פשוט, לא פשוט. היום דעתי זה אחת הבעיות, אם לא הבעיה המרכזית בכל הנושא הזה של מה שמכונה רווקות מבוגרת בציבור שלנו. הציבור שמצד אחד הוא גדל, הוא רוצה להקים בית תורני, מצד שני הוא גדל בתרבות מערבית, והוא חומרים, קשה לו, קשה לו. קראתי הרבה מאוד גם אחורים וגם אחורות, שבאמת היה להם רצונות טובים, כן, למדו בישיבות, למדו במדרשות וזה, אבל לא הצליחו להשתחרר מזה. 18 שנה של סרטים עשו את שלהם. פשוט לא יכול להשתחרר מהדמות של הבלונדינית שהוא רואה בעיניים. לא יכול להשתחרר. והיא הפוך, היא לא יכולה להשתחרר מהדמות של הסוכן ג'יימס בונד שיראתה. לא משתחרר. אין, הוא לא מספיק עם כתפיים רחבות בגובה ובאף הסולד, והיא לא מספיק וכולי. לא, זה, עכשיו, בן אדם הוא מנסה, אבל הוא לא יכול, הוא לא מוצא, לא מצליח ליצור התאמה נפשית, מחלה. לפעמים אולי צריך ללכת לטיפול לדבר כזה. אבל עדיף קודם ללכת לטיפול זה ללמוד את הסוגיות האלה, להתרגל, להביט פנימה. ואני מדגיש, לא להתרגל להביט פנימה ולהגיד, טוב, הצד החיצוני, זה גם אסון, שאנשים מנסים לכפות את עצמם לקשר ויסויים שהוא אין התאמה, הם לא מרגישים משיכה או התאמה אסתטית. זה אסון. חייב שיהיה משיכה והתאמה אסתטית, זה הלכה. אסור לאדם להיכנס שעד שירנה, להפור. אבל ההתאמה האסתטית היא פונקציה של העולם הפנימי. וזה משהו שצריך לעבוד עליו. צריך לבנות עולם שמביט פנימה, מתחשב יותר במידות, בנפש, ולא להתפס רק לעולם החיצוני. טוב, כן. לא אמרתי שכל מי שיש לו לב זהב צריכה להתחתן איתו, לא זה הכל. כשאני אומר התאמה, זה גם התאמה. יכול להיות שיש לו נשמה נפלאה, אבל אני לא מוצאת איתו קשר נפשי. אין בזה מדדים מדויקים. זה דבר המסור ללב. ברור שהמטרה היא ליצור התאמה אישית איתו. אבל אני אומר, התאמה אישית, ממה היא מורכבת? האם היא מורכבת מ-10% מר חיצוני ו-90% עולם נפשי, או הפוך? זה השאלה. איפה עובר הגבול, איפה בן אדם יודע שהוא כבר לא מתח מדי את הגבול, שהוא מה שנקרא מנסה לכפות את עצמו למשהו שהוא לא יהיה מאושר איתו. אדם לא יכול להתחתן ולכל בוקר לקום בכזה, אני מתגבר על עצמי ואני חי בכל זאת עם אשתי, או אני חי בכל זאת עם, חיה בכל זאת עם בעלי. זה לא עובד ככה. אדם צריך להרגיש שמחה פשוטה ומאושרת בקשר. אז מה אני אגיד? כן, אבל התמודדות זה לא המקום. אתה מבין, חתונה זה לא שדה ניסויים להתמודדות. יש מקומות אחרים שאדם מתמודד איתם. לא עושים ניסויים על חיי ניסויים. אתה מבין, כאילו, בוא ננסה, נעבוד על עצמי. לא ילך, אז לא ילך. לא, זה לא עובד ככה. יש מקומות אחרים שאדם עושה על עצמו ניסויים נפשיים. אדם יכול לעשות עצמו ניסויים נפשיים, לא יודע, בריצות למרחקים ארוכים. האם הוא מצליח להתגבר על עצמו. בניסויים אדם צריך ללכת למשהו שהוא ירגיש איתו מאושר ושמח באופן טבעי. באופן טבעי. אבל המשפט הזה, באופן טבעי, זה משהו שאפשר למתוח אותו לרמות מאוד קיצוניות. בסדר? ההיגיון הוא שאדם נורמלי, שגדל עוד פעם עם חינוך תורני בסיסי ועם מידות ישרות, אז אם הוא טיפה יהיה סבלנות וטיפה ישים דגש, אז כן. אפשר ליצור קשר ואפשר לבנות בית שמח ומאושר שהיופי תופס בו את המקום הנכון. בסדר, זה מה שאנחנו באים למנוע. צודק, נכון. מה שמעתי, אין בזה מדדים מדויקים. אף על פי כן, תעשי, איך אומרים, צריך להבין, אם קדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיש מעט מאוד אנשים יפהפיים, נכון? רוב האנשים הם לא כאלה. סימן שרוב האנשים סימן שרוב האנשים יכולים לחיות עם יופי סביר. אתה יודע? ולא יופי מהמם. זה ש... זה שאנשים הגיעו למצב כזה, שאם זה לא יפהפייה או יפהפה, מצב חולני. מצב חולני שאדם אחרי זה ימלל כל חייו, כי כידוע, גם אם מי שהתחתן בסוף עם היפהפייה שורה מהסרטים, או מי שהתחתנה עם הגבר החלומי שראתה מהנסיך על הסוס הלבן, אחרי כמה שנים הדברים השתנו בהכרח. הטבע דורשת שלו. אז כמובן אפשר להחליף, כמו שמקובל. הבעיה היא שזה לא מומלץ על פי היהדות, אלא הרעיון הוא להישאר עם, כן, עם אותו בן זוג עד כמה שניתן. אפילו שהוא כבר מזדקן ושערו מאפיר, וכן על זה הדרך, הוא מפתח קרס וכו'. טוב, סתכלו בבקשה בדף המקורות שמצורף לכם, תראו את זה. מה שמתחיל במערל, נצח ישראל. לא, יש פה דבר מעניין. אומר המערל בספר נצח ישראל, אמר רבי שמעון בן לקיש, מעשה באישה אחת וצופנת בת פניאל שמה. למה נקרא שמה צופנת בת פניאל? צופנת שהכל צופים ביופיה. בת פניאל, ביתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים. יש, אם אתם זוכרים, קהילות, אומרים לי אשכנז, עכשיו גם קהילות המזרח, ביום הכיפורים אומרים פיוט מאוד מאוד עצוב על עשרת הרוגי מלכות. זה על רבי עקיבא, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, לרבי ישבב הסופר שקרתו את לשונו, בין השאר אומרים שם על רבי ישמעאל כהן גדול, שבת הקיסר הרומאי חמדה את יופיו, ביקשה מאביה הקיסר שיפשטו את אורו, כן, את אורו מעליו, כדי שיהיה לה כן, איזה סוג של בובה, משהו כזה, כאילו שיהיה איזה בובה של של דמותו. אז הרב מסביר, כמובן יש פה סתם ביטוי לאכזריות מטורפת של העולם הרומאי, אבל יש פה משהו עמוק יותר. היופי הרומאי הוא לא צריך את הנשמה בפנים. הוא צריך רק את האור החיצוני. עם ישראל זה לא. אם נכון, כתוב שהגיע, כן, זה שפשט את אורו, הגיע למקום תפילין, יצא נשמתו בתארה. לעם ישראל, כאשר אין נשמה, אז אין גם שום חשיבות לאור, אין שום חשיבות לכלי החיצוני של הגוף. כאשר יש חיות, אז היופי בא לידי ביטוי. זה הרעיון. ולכן אגב אומרים את הפיוט הזה בתשעה באב, כדי להזכיר את האכזריות של הרומאים, וביום הכיפורים. כי ביום הכיפורים הולך ומתברר שאנחנו לא אוכלים ולא שותים, הולך ומתברר מה העיקר. העיקר זה הצד הרוחני. העיקר זה הנשמה. וכל הגוף וכל המכשירים של הגוף, חילה, שתייה, נעילת הסנדל, הם כולם רק מעטפת חיצונית. זה הרעיון. אז גם פה, מה שאומר המערל, מה זה, מאיפה הגיע היופי של צופנת בת פניאל, שהייתה, כן, אלו שתי שמות, צופנת ובת פניאל, מורות על שהיה היופי שלה שאין כמותה. ותבין, זה לא ברור שיהיה מישהי ספציפית, זה ביטוי משלי, כן, כמו שמשל בספר שופטים, כתוב שביתו, ביתו של כלב, קראו לה אחסה, כן, הוא הבטיח אותה למי שיכבוש את, את חברון. ואומרים, מה, למה נקרא שמה אחסה? שכל הרואה אותה כועס על אשתו. זאת אומרת, זה הייתה ביטוי לאישה האידיאלית. אז לא שזה פשט, אלא יש כאן איזו אמירה, שיש דמויות מסוימות בעם ישראל שמבטאות איזה אידיאל. איזו שלמות שהתנוצצה בעולם. אז גם אותה, צופנת בת פניאל, מורות על שהיה היופי שלה שאין כמותה, ותבין זה משם צופנת, וכן מה שאמרו בת כהן גדול ששימש לפני ולפנים, כי לשון צפון הוא דבר הנסתר. ככל שהדבר פנימי יותר, ככל שהדבר צנוע יותר, הוא גם יפה יותר. כבוד אלוהים, הסתר דבר. זה הרעיון. זה כל מה שדיברנו לאורך כל השיעורים. ככל שאדם הוא יותר גס, אז היופי צריך להיות יותר חיצוני. ככל שאדם יותר פנימי, להפך, הדברים היותר עמוקים הם הכי יפים. ולכן שומרים אותם בסוד, בסתר. והכל מורה כי היופי שלה בא ממקום פנימי עליון נסתר. וזה מורה על תכלית ההוד והיופי. ותבין זה מן הדברים אשר אמרנו לך למעלה, כי כל אשר הוא נוטה אל החומרי, יש בו אחירות, כן? יש בו לכלוך. והמסולק מן החומרי, יש בו עזיב והאור. מפני שהייתה ביתו של כהן גדול, המשמש לפני ולפנים, והוא בתכלית הקדושה נבדל מן החומרי, לכן הייתה ביתו כל כך ביופי. ומזה תבין הכתוב שאמר, מציון נכלל יופי. ציון היא כליל היופי, היא שיא היופי. כל שדבר קדוש יותר, הוא יפה יותר. כי היופי הוא מבטא את כל התכונות הפנימיות. אנחנו אומרים בתפילת שחרית, נכון? אחרי קריאת שמע, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב ונחמד. ונחמד, איך זה עכשיו? ונעים ויפה. בסדר, אז יש שם 15 מדרגות, שהאחרונה שבהם זה יפה. היופי הוא בסוף. טוב ויפה, טוב ואותו מקומה, וטוב ויפה. בסוף זה יפה, היפה זה החוליה האחרונה. כי כאשר היופי הוא על גבי כל 14 המדרגות הקודמות, זה אמת, זה יציב, זה נכון, קיים, נאמן, רחמן, זה מלא בכל המדרגות האלה של הקדושה, אז זה יפה. היופי הוא לא בהתחלה, היופי הוא בסוף. בסדר? שאלה איך? אז זה שהתורה בו גסות, זה מראה שלא הסתכלת. מתי, ברור שיש לנו הרבה פעמים שאנחנו...
אני עושה את מכירה. גם המשפחה שלי, יש אנשים שמינו לפעמים מאוד מוכתנים. זה עובד
איך נכון. בסדר, זה יכול להיות עכשיו אדם שהוא בעצם פנימי, רק שלא רואים את זה.
זה איזשהו שלום, כשאתה מדבר על הטבע של הפחות חומרי, וכאילו היותר, והיותר פנימי, אז השאלה אם כאילו, בכל מקרה, אנחנו יודעים שיש גוף ויש נשמה, אבל באיזשהו מקום אנחנו צריכים
נכון?
זה ברור ש...
שאלה מה העיקר? זה. שאלה מה העיקר? זה הכל. אף אחד לא יכול לכזה, צריך לדאוג גם לגוף וגם לאסתטיקה. השאלה היא עוד פעם, מה המוקד של החיים? החידוש של הרב, זה דברים בידועים, זה פשוט. החידוש של הרב הוא שאם המוקד של החיים הוא פנימי ורוחני, זה ישתקף גם ביופי. לא בדרך כלל רגילים להבין. אני מסכים, רק השאלה היא שמתייפים, שיוצאים החוץ, בוודאי, אדם יש הלכה כזו, מוסר דרך ארץ, אדם צריך לראות, נאה וכו'. אבל השאלה היא שוב, באיזה כמות עושים את זה ובאיזה צורה. זאת אומרת, אדם צריך לראות מסודר ואסתטי, אבל השאלה כמה, עוד פעם, בתוך היפוי שלו, האם השקעה, לא רק אם הוא משקיע, האם מה שבולט שם זה יופי עדין או יופי גס? זה משהו שדעתי שקל לראות את ההבדל. בין, כמו שאמרנו, שהאדם שהוא לבוש בצורה מוגזמת, ואדם שלבוש בצורה אסתטית עדינה. מילת המפתח פה זה עדינות. יש, לא סותרים את היופי ואת היפוי. השאלה היא רק, האם זה יופי גס או יופי עדין? ההבדל נראה מובן בנושא הזה. אני חושב שזה דווקא בנושא הזה, נראה לי שדי קל לראות את זה. די קל לראות. רואים אנשים שאתה רואה את זה ישר. האם הם לא מתאים מוזנחים, אבל הם... יש איזה משיכת מכחול קטנה, יש איזה סידור, משהו קטן שיוצר את כל היופי. זה נכון, אדם צריך להקפיד על מראה חיצוני סביר ומכובד בכל התחומים. אני לא יודע בדיוק איך הם להגדיר סביר. אני חושב שיש איזה גבולות גזרה שכולנו מודעים אליהם. יש איזה גבולות גזרה בכל חברה ולכל תרבות, יש איזה גבולות גזרה שזה כבר חוצה אותה, ומתי שזה. אין לי מדד מדויק. זה גם משתנה בין גברים לנשים, בין אנשים נישואים ללא נישואים. יש פה כמה נתונים שמצרפים לעניין. העיקרון אבל, אני חושב שהוא די ברור. נכון. אני אומר, שאלה היא עוד פעם, מה המוקד של החיים? האם המוקד של החיים זה העולם הפנימי והרוחני, או שהמוקד של החיים זה העולם הגופני החושני? אם המוקד החיים הוא הפנימי, אז גם היופי החושני הוא מקבל את המיקום הנכון שלו. סתכלו בבקשה במקור הנוסף, אומרת הגמרא במסכת שבת, במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה. יש דיון במסכת שבת, במה אישה יכולה לצאת לרשות הרבים, שאין עירוב, אסור כידוע לטלטל. ברשות הרבים. אז בין השאר אומרת האישה לא תצא בעיר של זהב. זאת אומרת, בדרך כלל מותר לצאת עם תכשיטים שהם על הגוף. למה? כי זה כמו בגד. אדם לא מטלטל את זה, זה אגב גופו. אבל אומרת הגמרא, תכשיט של עיר של זהב, את זה אסור לצאת בשבת. למה? הרי לכאורה זה תכשיט, מה הבעיה? זה כמו שאר התכשיטים שאדם מטלטל על גופו. שמה שלפה ומחווי. שמה היא תשלוף ותראה את זה, מחווי, ותראה את זה לחברה שלה. זאת אומרת, יש איזה חשש דווקא בתכשיט הספציפי הזה, שאדם יסיר, כן, האישה תסיר את זה ותראה את זה לחברה, ובמילה תעבור על איסור טלטול. שואלת הגמרא, מה היא בעיר של זהב? מה הכוונה לתכשיט הזה, עיר של זהב? רב הברחנה אמר רבי יוחנן, ירושלים דדהבה, ירושלים של זהב, כדעביד לי רבי עקיבא לדוויתו, כמו שעשה רבי עקיבא לאשתו, לרחל. אז הנה, הגמרא הזו שהיא לכאורה גמרא הלכתית, שעוסקת פה בדיון הלכתי, איזה תכשיטים אפשר לצאת לי, שהוא אומרים זה לא, הרב לוקח אותה ומותח אותה לכיוון הרעיוני. כותב הרב כך. דווקא בעצם קדושת יום השבת, עצת השם הופיע על חכמי הקודש לאסור על עמידת התכשיט. לא מצד עצם הניגוד אל הידור והיופי מצד עצמו, כי היא מסיבה צדדית, תולדת השחצנות שפוגעת ממילא בגבול הקדושה, שמה שלפה ומחווי, שעלולה להקות שורש עמוק יותר מדי, דווקא על ידי כוח הקדושה והעידון והמנוחה של היום הקדוש. אומר הרב, החכמים אסרו ללכת עם תכשיט ירושלים של זהב ביום השבת. יום השבת זה ביטוי ליום של השלמות, כן, מעין עולם הבא, לגאולה. וירושלים של זהב זה לכאורה התכשיט, כפי יסביר פה הרב, זה התכשיט הכי קדוש של עם ישראל, התכשיט הצילי שחקוקה בו העיר ירושלים. והרב, יש חשש שדווקא בשם הקדושה, דווקא בשם ירושלים, שם השלפה ומחווי, שזה דווקא יביא להחצנה ולשחצנות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים פה על זה, שמה שחשוב זה לבנות את המציאות הפנימית. אומר רב, צריך להיזהר. לפעמים, דווקא שמתקרבים ליום השבת, דווקא שלאט לאט אנחנו מתקרבים ליום שכולו שבת, לגאולה, שהכוחות החיים הולכים ומופיעים יותר, ולכאורה זה מתוך קדושה ותורת ארץ ישראל וכו', פה צריך להיזהר. כי יש גבול דק בין תכשיט שהוא באמת מבטא קדושה ביום השבת, ובין תכשיט שבשם הקדושה ובשם יום השבת הוא הופך להיות משהו שמוחצן ומוריד את האדם. זאת אומרת, יש סכנה לפעמים דווקא בדברים שהם כביכול שייכים אל הקדושה, שהם יכולים להיגרר לצדדים יותר זולים ונמוכים. כן. לא, הגמרא אומרת דווקא בשרשרת הזו יש חשש.
כן, אבל בעצם החשש הוא שבכלל שמה את הלכות, נכון?
כן. אז זה בדיוק ככה אומרת הגמרא, ששאר שרשראות אישה לא תוריד אותו ברשות הרבים. שרשרת הזו ספציפית דווקא כן. למה? הפשרת הוא כי זה משהו יותר יפה, יותר מושך את העין. הרב אומר, יש כאן משהו עמוק יותר שחזל רוצים לרמוז לנו. שיש חשש שלפעמים דווקא הקדושה היא מבלבלת את האדם. זאת אומרת, אדם, כמו שדיברנו לפעם על הנושא הזה, למשל בשבת, יש עניין להרבות קצת ואוכל ושתייה. לפעמים אדם דווקא את זה יכול לדעה, ככה, אז בואו פה נתחיל להתפרע. בסדר? וזה צריך להיזהר מזה. צריך להיזהר מזה. אתם רוצים, אפשר להשליך את זה גם בכלל למציאות היום. היום שאנחנו נמצאים באמת כבר בהתחלת הגאולה, עקבד את המשיכה. אז יש באופן טבעי, אדם אומר, שמע, כבר לא בזמן הגלות, היום כבר אפשר, מה שנקרא, לקדש את החומר, ואז אנשים מתחילים כבר להתפרק מהמסגרות ההלכתיות והצניעותיות, כביכול בשם התורה. בסדר? זה הרעיון. אני לא יודע איך ספציפית, כי זה, יש פוסקים שמתירים את זה, אבל יש דבר שבאמת קצת מגוחך, וכביכול. תראה, בוא, קצת הרבה. אבל זה לא חייב לדבר, זה יכול להיות גם אדם שהולך עם בגדים צנועים מבחינה הלכתית, או אישה שהולך עם בגדים צנועים, אבל הם בגדים בגדי יוקרה מותגים. זה גם סוג מסוים של, מה שנקרא, כביכול בשם הזה, אדם משקיע כספים אדירים בדבר שלא צריך להשקיע. יכול להיות בהרבה תחומים. הרעיון הוא שלא לשכוח אף פעם, גם בשבת, גם במקום שאנחנו כביכול נמצאים, בשם התורה וכו', לזכור תמיד. הדגש פה זה לא הקריטריונים ההלכתיים החיצוניים. הדגש זה מה הרוח הפנימית שמלווה את הכל. האם האדם עושה את זה מתוך צניעות, או שאדם עושה את זה מתוך פנימיות, או שאדם עושה את זה מתוך החצנה. זה החדש. אבל הבאתי לכם את זה בשביל ההמשך, שתבינו, זה קשור, זה פה הרב פותח פה עוד סוגיה שחשובה, אבל היא לא ענייננו, אומר הרב ככה, ההידור הזה, שהוא פוגע בהגזמתו, והנטייה אל מראה עיניים המסיטה את הלב מכל משהו אמת וטוב, הוא מוצא מקום אפילו במשהו בתחילה מיוסד בתכלית התור. מת ההימשכות הזו, אחרי העולם החיצוני, אחרי העולם המוחצם, זה יכול להגיע גם אחרי שבאדם מתחיל כביכול במשהו טוב. לא יודע, הוא רצה לגמול חסד, אבל הגמילות חסד הזו בסוף מוצאת אותו ביחצנות בכל מקום, שהוא מסביר כמה הוא גומל חסדים לאחרים. יכול להיות בהרבה דבר. אומר הרב, וכשהוא מעוות את דרכו, כן, הנטייה אל מראה העיניים, הוא פוגע במרכז החיים והקדושה, בכישלון היותר גדול, בהוציאו אל החולין והגרעון, מה שהוא נשגע וקדוש הדמעות. מה נאמנה ונעימה היא ההתעוררות הנפשית של ההידור הישראלי לראש הבנות היקרות בעיר של זהב. התכשיט הזה, ירושלים של זהב, זה ביטוי לתכשיט הכי קדוש שיש. עיר עוז לנו, ירושלים דדהבה. אומר המדרש, מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה לאדם, זאת אומרת שהחווה, אם כל חי, גם ביטוי למציאות האידיאלית, הקדוש ברוך הוא ייפה אותה והביא אותה לאדם. שהיופי שהוא מגיע מתוך הקדוש ברוך הוא מאוד חשוב, הוא מאוד משמעותי. אומר הרב, שמה צריכה הרגשה הכללית למצוא מקום. אמנם התוכנית הזו צריכה להיות שומה לא מחפץ טבעי שפל, בין אור ושכל, בין קדושה ותפארת פנימית הנובעת ממקורה של תורה. כי רק שהעוז של ההרגשה התאורה היא תולדה מאור הקדושה השכלית של דעת אלוהים אמת, ירושלים דדאבה, כדאביד רבי עקיבא סופר אותיות שבתורה, שזה הבאת את כל הפסקה הזו. מי נותן ירושלים של זהב לאשתו? לא כל אחד. לא כל אחד יכול להשתמש ביופי החיצוני מתוך קדושה. רובנו שאנחנו מתחילים לגעת יותר מדי בנושא הזה של האסתטיקה והיופי החיצוני, אנחנו נמשכים אל הצדדים האפלים של היופי הזה. כן, אני גם לא, תקנו אותי, דיברנו על המשנה הזו, אישה נאה, דירה נאה, כלינה, דיברנו על זה פעם שעברה? על פי הרמק, דיברנו על זה? ישנה משנה שאומרת, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. זו משנה שהרבה מאוד בחורים מאוד מקפידים לקיים אותה. הם אמרו לי שהם עצמם לא מחפשים אישה נאה, אבל החכמים מצווים, אז הם עושים, מוסרים את הנפש על דברי חזל ומחפשים אישה נאה. אז אומר הרמק, רבי משה קורדובר, הוא אומר, אישה דירה כלים ראשי תיבות א' ד' ח'. בחילוף אותיות זה יוצא את המילה דקה. תשב אנוש עד דקה ותומר שוב ובני אדם. אומר הרמק, אם אדם נמצא בדקה, אם אדם מדכא את הצדדים היצריים והגסים שלו, אז באמת ישנה, אדירנה, הכלים נעים, זאת אומרת, כל היופי וההוד הטבעי שקדוש הוא שם בעולם, מרחיבים דעתו של אדם. אבל אומר הרמק, אם אדם לא נמצא בדקה, אם מה ששולט על האדם זה הצדדים היצריים והגסים, ישנה, אדירנה, הכלים נעים, מחריבים דעתו של אדם. זה גומר את האדם. הדבר הזה זה אנרגיה אטומית. שאלה אלן אתה משתמש בה. האם אתה נמשך היופי החיצוני, ואז גם אם ירושלים של זהב בסוף הופכת להיות משמשת לצדדים הכי זולים לאדם, או שאתה רבי עקיבא, אתה שואף לרבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה שנתן את ירושלים של זהב. כי רבי עקיבא אומר את הגמרא, הוא היה סופר האותיות שבתורה. שכולה סתימת העליבי, כל המשניות הסתומות על פיו, שיצא נשמתו באחד, ודברים שלא נתגלו למשה, נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. בתוככי אור קדוש ועליון כזה, מקור יסוד ההורה השכלית, שמה נכונה היא הרגשה מבוססת על השכלה אמיתית של תורת אמת, הנעוצה בעומק הנשמה ישראל להיות עולה ומפרחת. רבי עקיבא, ככל שאדם יותר קרוב לרבי עקיבא, לאדון התורה, כן, שכל המשניות על פיו, הוא יכול יותר לתת ירושלים של זהב. כך באמת אומרת הגמרא, אם אני אותו אשתו, של רבן גמליאל, אם אני אותו, אמרה לו, למה לא הבאת לי? רבי יהודה הנשיא. קיצור, אשתו של אחד החכמים, אמרה לו, למה לא הבאת לי ירושלים של זהב, כמו שהביא רבי עקיבא לרחל? אמר לה, כלום עשית מה שעשתה רחל? אחרי, שמוסרת נפשה על התורה, זוג שמוסר נפשו על התורה, הוא ראוי לירושלים של זהב. ככל שאדם יותר מתקרב לרבי עקיבא ורחל, אז הוא גם בונה יותר את הירושלים של זהב. אז הוא יכול יותר להשתמש ביופי ובזהב. ככל שאדם רחוק יותר מרבי עקיבא ורחל, אז שיסייק קצת את ההתייחסות שלו ליופי. תקלו בבקשה בדף הנוסף, פה כמה, יש פה איזה אוסף מקורות ש... מדברים על מה שדיברנו, תראה איך הרב כותב את זה. באין היה ברכות, הוא כותב כך. היופי הוא הסדר המתוקן והמורה ביותר על כוונת מכוון המעשה. מה שדיברנו, מה זה יופי? יופי זה הרמוניה, שיש כוונה פנימית. מתי משהו נראה לך יפה? שאתה רואה שיש מאחורי זה איזושהי כוונה. כי אפשר לפי הציור המדומה שיזדמן תועלת מושג בדבר במקרה. אבל אי אפשר כלל שיזדמן דבר לוקח את הלב ביופיו ויהיה בלא הערכה, מערכה בכוונה. שמשפט היופי, הנה הגדרה פה, מה זה יופי? משפט היופי הוא קיבוץ חוקים נפרדים אל מערכה אחת וסידור מקביל. יופי זה שאתה רואה הרבה פרטים שהם משתלבים באיזה הרמוניה, באיזה סידור אחד, באחדות אחת, שלוקחת את כל הפרטים ומשבצת אותם במקום המתאים. זה מה שנותן לאדם את היופי. על כן, ראשית ההסתכלות במעשה השם ומצד חוקי היופי השולטים בכל המציאות הרוחנית והגשמית, העצמית והמקרית. כאשר אדם רואה יופי בבריאה, נכון שאנחנו מסתכלים על הכוכבים, רואים איזה מדבר, רואים ים, אנחנו מתמלאים בתחושה של יופי. למה? רואים פה אין סוף פרטים, אין סוף מרחבים, שהם כולם נמצאים בתוך איזה אחדות, בתוך איזה שילוב מדהים שהכל מתחבר להכל. וזה מתחבר לנשמה של האדם. נשמה של האדם זה עניינה, המרחב, האינסופיות, צלם אלוהים. אלא האדם מרגיש חיבור לאינסוף הזה שנגלה מולו, וזה נותן לו את תחושת היופי. לכן אומר הרב, עד שלא תמצא שום מקרה של פעולה שלא ילווה עמה היופי. ואפילו האומנויות שיסוד רובם הוא בתועלת החיים החומריים בסיבתם העיקרית, נלווה איתם בהכרח חוק היופי שכל אחד ייפה לו הקדוש ברוך הוא ומנתו בפניו. כל דבר שאדם עושה, שהוא אוהב את מה שהוא עושה, זה נראה לו יפה, סימן שיש לו התאמה פנימית. אומרת הגמרא, שלושה חינים הם. חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, והשלישי זה, נראה לי גם, חן אומנות על בעליה. אומרת הגמרא, חן מקום על יושביו, שהאדם מרגיש שזה התאמה פנימית למקום מסוים, הוא מרגיש שזה יפה. זה מתאים לו. חן אישה על בעלה, כמו שמענו שיש קשר נפשי בין הגבר לאישה, אז זה גם נראה יפה. זה גם מלמד שכל אחד ייפה לו, כזו שהוא מנותו בפניו, כזו שהוא ברא שלכל אחד יהיה נפש שונה, ונשמה שונה, שתימשך לאומנות אחרת, שזה ראה לו יפה. כן, הרב שם, אני לא עובד פה את כל הפסקה, הרב שם אומר שאפילו יש כאלה שיפה בעיניהם אומנות המלחמה. יש נפשות כאלה, שהם יצד שהם מתחברים יותר לצדדים האלה במציאות. לצדדים שלפעמים נדרשים, של הפעלת כוח ואלימות, שזה גם, הקדוש ברוך הוא ברא נשמות כאלה, שזה יהיה ביניהם יפה, כן, כל מי שהיה פה בצבא מכיר את זה, שרוב האנשים, המסגרת הצבאית לא מוצאת חן ביניהם. ויש אנשים דווקא שפורחים שם, לא, זה מתאים להם, המסגרת. זה הקדוש ברוך הוא, תאמן שבכל אדם יהיה לו התאמה נפשית למשהו אחר, שמה שהוא עושה ייראה לו יפה, ועל ידי כך העולם משתכלל. זה הרעיון. אין אומר הרב בפסקה נוספת, אין מרגישים את היופי של העולם, כי אם לפי עמידה של היופי שיש בפנימיותה של הנשמה. בדיוק. ככל שאדם יש לו נשמה גדולה יותר, ככל שהוא רואה יותר את הקדוש ברוך הוא מסתתר בכל פרט, ככה גם העולם נראה לו יפה יותר. והפוך. ככל שבמקום שהוא מסתכל יש פחות הקדוש ברוך הוא, יש פחות תוהר, יש פחות צדק, יש פחות אמת, זה גם ייראה לו מכוער. הרב קוק כותב על עצמו בשמונה קבצים, הוא אומר שהייתי נער, הייתי הולך ליד כנסיות, כן, כן, שהוא היה שם בחוץ לארץ, שם באירופה, ואומר, ואף על פי שהם היו מאותרות בזהב וכסף, היה עולה באפי ריח של בית הכיסא. כך הוא כותב. אדם גדול מגיע למצב של סינכרון מלא בין העולם הפנימי שלו לעולם הרוחני שלו. מה שמכוער מבחינה פנימית גם נראה מכוער מבחינה חיצונית, עד כדי כך שהוא מריח ריח רע. והפוך, מה שהוא טהור מבחינה פנימית זה ייראה לו יפה. זה מדרגות עליונות, אבל אני חושב שגם אנחנו קצת יכולים לגעת בזה. אתה רואה לפעמים, דיברנו על זה גם, אתה רואה פרצוף של מישהו, שהוא, שמעת, מסתכל על תמונות של הרב קוק, תמונה של, לא יודע, הרב אליהו. לא יודע, הם לא יפים בסטנדרטים של כוכבי קולנוע. אבל כשאתה מסתכל עליהם, מי שיש לו טיפה, אני חושב שרואה אנשים, יש להם טיפה ישרות בסיסית, אתה, יש בו איזה יופי מסוג אחר. אתה מרגיש שיש פה אצילות קורנת מהפנים, יופי פנימי. זה שאדם רואה איזה דוגמן או דוגמנית שהם מכוערים מבחינה פנימית וזה נראה לו יפה, זה מראה שיש עוד מה לעבוד. שכנראה העולם הפנימי שלו לא מספיק. כי בעומק העניין אתה צריך להסתכל על האנשים האלה ואתה צריך להרגיש גועל. כל האפיסות והרקבובית הרוחנית היא אמורה להיות מוקרנת בעולם החיצוני. אני חושב שזה... לפעמים ניתן לראות את זה. אומרת הגמרא, קלה שעיניה יפות אינה טעונה בדיקה. העיניים. אנחנו נסתכל בעיניים את הנפש של האדם. אם יש לו נפש יפה או נפש, העיניים זה משהו קצת יותר טהור, פחות גס. הראייה זה חוש יותר רוחני, אנחנו אומרים בעלי הנסתר. שם אתה יכול יותר להבחין בזה. מי שיותר יכול להבחין את זה גם חכמי הסוד, יש להם חוכמת הפרצוף, מזהים את זה על פי הפנים של האדם. בסדר, צריך גם להיזהר שאנחנו שלא כאלה, לא להתחיל פה עכשיו למדר אנשים ולדרג אותם על פי מה שנראה לנו ביופי הזה. אבל מכל מקום צריך לדעת שזה נקודת שאיפה. שככל שהנשמה יותר גדולה, ככה גם היא צריכה לראות יותר את היופי. אומר הרב, הם מרגישים את היופי של העולם, כי אם לפי המידה של היופי שיש בפנימיותה של הנשמה, שבאמת... כל היופי שבעולם הוא רק התגלות מצערה, מצערה זה קטנה, מיופייה של הנשמה. שהיופי החיצוני הוא רק גורם שיצא מן הכוח אל הפועל, מן הסתום אל הגלוי, יופייה הנהדר של נשמת האדם הנחצבת ממקור התפארת. אנחנו עוד מעט מתקרבים לפורים. אומרת הגמרא מסכת מגילה, אסתר ירקרקת הייתה ובת 70, אבל חוט של חסד היה משוך אליה. כן, אומרת הגמרא. אגב, אני בדיוק אומר, זה היה בפשט. יש כאיזה ביטוי שמבחינת האסתטיקה החיצונית. ובכל זאת, כן, הייתה נושאת חן בעיני כל רואיה. היה איזה חוט של חסד שהיה משוך עליה. אבל... משלים, אבל יש פה איזו אמירה רוחנית. לא יודע, לא, אל תקחי את הירקרקת באופן קשה. הסתכלו בבקשה, כל המקורות פחות אומרים אותו דבר, אני רק מכם את זה בשפה של הרב, איך הוא אומר את זה, באורות המצוות, כותב כך, במקום שהאמת והיושר האמיתי אין קץ לחמדת יופי וגדולה. אמנם במקום שהאמת כהה, שהאמת חלשה, צריך היופי להיות מוגדר, שלא להימשך אחריו הרבה. כי אוי למי שנמשך אחר היופי נגד השכל והיושר האמיתי. האדם צריך להיזהר. במקום שאתה יודע שעל פי שהאמת כהה, שיש פה אמת חלשה, שיש פה אמת רקובה, תיזהר לא להימשך אחרי היופי שם. תיצור סייגים. וזה מושך אותך ליופי שהוא לא אמיתי. לכם, שאני לפעמים נאלץ להיכנס לקניון, אני ברוך השם התברכתי בקוצר ראייה, אני מנסה מתי שאני יכול להוריד את המשקפה. בסדר? גם מצד צניות, אבל זה יותר מזה. יש איזה משהו במקומות האלה, שהחומרנות הזו יכולה לחנוק אותך, שאתה רק נכנס לשם. אז אתה מנסה כמה שפחות להביט. צריך, ילדים קטנים בוודאי, כמה שיותר לעבוד איתם, לא שעכשיו, בדיוק, התוודעתי השבוע, יש תוכנית שנקראת כלוב הזהב. זה משהו מטורף. שזה הביטוי לדבר הזה. שצריך להיכנס לאיזה סוג של איזה כלוב, וכמה שיותר למשוך מוצרים מבריקים, מוצרי חשמל וזה, כתוב, שיא החומרנות בגשמות. אז באמת, הילד שלי, שאלה אותי, הוא בעיני מבריקות, ספרו על איזה בית ספר. הוא אומר לי, וואו, אבא, אתה תראה, הוא אומר לי, אפשר, פשוט, איך הנפש הילדותית היא מוצפת בדבר הזה. הוא אומר, מה, אפשר להיכנס ולקחת כל מה שרוצים? ככה הבעיה. זה העולם. ילד, חייבים לעבוד על זה. למשל, שלוקחים ילד כזה לחנות צעצועים לקנות לו מתנה, לפני שנכנסים לחנות, עושים איתו כבר הגבלה. מה אתה רוצה? יש לך שלוש אפשרויות. אתה יכול לקנות פלמוביל, אתה יכול לגו, אתה יכול מכונית. עצם זה שנתת לו גבולות גזרה, שהוא נכנס עכשיו לחנות, הוא טיפה רגוע יותר. אתה מכניס ילד לחנות צעצועים, זה בלי הכנה מראש, זה... כן, זה בדיוק הנקודה הזו, הוא נמשך מכל מקום. היכולת ליצור את השליטה הזו, זה עניין של הכנה נפשית. אדם יודע שהוא הולך להיכנס למקום שיש שם עודף של חומרנות לא טהורה, שיכין את עצמו מבחינה נפשית, שימקד את עצמו. מקד את המבט וימקד את המחשבה. הולכים לקניות בסופר, מכינים רשימה מראש. לא נכנסים ככה. זה נפש ילדותית וגסה. למה שלום? רשימה, הוא קונה, הוא יודע מה שהוא צריך. אדם רוצה לקנות איזה מוצר, הוא מתייחס מבחינה פונקציונלית, האם הוא צריך את המוצר הזה או לא צריך את המוצר הזה. לא על פי איך שהעטיפה מבריקה. היום 90% מכל המסחר הוא בנוי על הנושא הזה של ה... יש איזה ביטוי באנגלית, כמו זה, יש איזה ביטוי קיצור, כלכלי. כאילו על השיווק של העטיפה, איך הדברים נראים. זה עניין של עבודה נפשית יומיומית. להתרגל, להתמקד בפנימיות ולא בחיצוניות. לכן אומר הרב, על כן, בתור תולדה לעבודה זרה, עוזרנו מעשיית פסל דאדם דייחוד להגביל היופי. הסיבה, אומר הסיבה הפנימית, שאסור לעשות פסל, פסל אדם, זה בגלל זה. שיתרגל להביט אל הפנימיות של האדם ולא לחיצוניות. ודיברנו על זה בכל הנושא הזה של צילום, שכל האופנה הזו היום של המודליסטיות, זה העבודה זרה המודרנית. שמתרגלים מסתכל על אנשים כאובייקט ולא כנשמה. אמנם להורות, במקום שהצדק האמיתי אין שום קיור בעולם נמצא, כי אמיתת המציאות היא עוד והדר, על כן בית המקדש הוא נויו של עולם. במקום שזה שיא הקדושה, יש גם את שיא היופי. ובו הותרו קרובים, ועוד כמר איש ולהיות. אומר את הפסוק בספר מלכים, שבקודש הקודשי, במקום הכי קדוש בעולם, היה את ארון הברית. ארון הברית היה את הקרובים. אומרת הגמרא, מפי הפסוק במלכים, זה לא היה קרוב וקרוב, אלא זה היה קרוב וקרובית. בסדר, זה היה זכר ונקבה שהיו עירומים, ובשעה שישראל עושים רצונו של מקום, היו מאורים זה בזה כאיש ובת לוויתו. היו מזווגים זה בזה. בשעה שאין ישראל עושים רצונו של מקום, היו גב אל גב. במקום קודש הקודשים, אפשר להופיע את שיא היופי בשיא האינטימיות והקדושה. וכל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודש. בזמן בית המקדש הראשון, לא הייתה הפרדה בין עזרת גברים לעזרת נשים בבית המקדש. רק בבית המקדש השני, שכבר הכוחות נחלשו והיצרים התגברו, תיקנו חכמים תיקון גדול שיהיו נשים יושבות למעלה וגברים למטה. בית המקדש הראשון, הכל בקדושה. אומרת הגמרא, היו משחקים בת 16 ובן 17 יחדיו ולא היו חוטאים. הכל מתוך קדושה. זה הימים האידיאליים שאנחנו מתפללים חדש ימינו כקד. מאז שנחרב בית המקדש, בית המקדש השני, ואחרי זה גם החורבן לגמרי, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, בטל טעם בפירות, בטל טעם בבייה, וניתן לעוברי עבירה. מעכשיו צריך סייגים. כי מעכשיו אדם נמשך אחרי היופי הגופני בצדדים הזולים שלו, וצריך לעשות את כל הגדרים. אומרת הגמרא, הכל יודעים קלה למה נכנסת לחופה, אבל כל המנבל את פיו מעמיקים לו גיהנום. מה, זה טבעי? מה שהוא אומר, מה את רוצה? זה טבעי. למה? בוא נדבר על זה, זה טבעי. הוא יודעים שזה טבעי. הכל יודעים קלה למה נכנסת לחופה. אבל כל המנבל את פיו מעמיקים לו גיהנום. כי היום הכלים הם לא מספיק תיאורים בשביל לדבר על הדברים האלה באופן גלוי. וכאן אין דורשים בעריות בשלושה. היופי, המציאות הזוגית, האינטימית, היא נשמרת פנימה. בגלל שהיום הקדושה לא יכולה עוד להופיע בצורה מלאה עד הסוף. בימים, בעתיד לבוא, לאט לאט הדברים יחזרו למה שהיו. אבל זה הכיוון. בבית המקדש, נויו של עולם, שם הקדושה הייתה כל כך גדולה, עד שהייתה יכולה לחשוף את היופי בצורתו היותר עליונה. בסדר, זה האידיאל שאליו אנחנו מתפללים לשוף. כן, אומרים, נכון, על בני ציון המסולאים בפז, שהיו מגנים את הפז ביופיה. בני ציון לפני החורבן היו כל כך יפים, עד שהזהב היה מחוויר, הפז היה מחוויר לעומת היופי שלהם. זה האידיאל של עם ישראל. כן, אומר הרב, אז בבית המקדש הוא נויו של עולם. בואו רק נראה סיכום של הכל. וואה, מה שקצת הרחבנו אז עוד שתי דקות, זה כבר כמקור האחרון, סיכום של כל מה שראינו, וזה נסגור את הנושא הזה של היופי, נוכל פעם באה לעבור לפסקה הבאה. אומר הרב כך, לסיכום, הישרת, כן, מאמרי אריה, עמוד 212, הישרת הדרך של האדם היא בשני אופנים, היחס של האדם ביחס ליופי זה בשני אופנים. בייחוד בימי הבחרות, שכוחות הגוף והנפש אינם בתוקפם, וחמדת החיים הזעד מאוד, כאשר בעיקר בימי הבחרות, שהאדם נמצא בשיא כוחות החיים שלו, שהם תוססים. הדרך הרגילה הוא שכל רגשי יופי הם טובים ומרחיבים את הנפש, ומי שהנה הוא צדיק ותמים, ומשתמש בהם בדרך ישרה, ודאי שזהו דרך טובה ונעימה, כי לא לחינם נברא הרגש הגדול הזה באדם. ועוד שרגשי היופי מפתחים ומגדילים את הכוחות הנפשיים הטובים, טירנה, אישנה וכלים נעים מרחיבים דעתו של אדם. אבל, אומריו, זה האידיאל, כמו שאמרנו, זה בזמן שבית המקדש קיים, זה האדם ברגעים מסוים בחייו, הוא נוגע במקומות האלה. אבל, על פי, והנה, למרות כל השבח שביסוד היופי, יאלץ האדם על פי רוב, בוודאי בדור שלנו, לדחותו בכל זאת. בפרט בימי הבחורות, מפני ההפסד המוסרי שעלול לבוא לרגליו. למרות שהיופי עצמו אמנו אידיאלי, במציאות היום צריך קצת לסייג, ולא להימשך יותר מדי אחרי היופי החיצוני. ואז אם אמנם דרך זו לדחות את היופי שאינו אלא טוב חיצוני מפני הפסד עיקרי, הנה דרך משובחה, הרי כל זמן שיאלץ האדם מתוך הכרח לשחט איזה דבר טוב ויקר, אין זו כבר מציאות שלמה. אבל זו מציאות זמנית, זו לא המציאות האידיאלית. המעלה היותר עליונה הוא שיהיה השכל שלם כל כך, וכוחות המוסר כה חזקים, עד שיפנקו. אני חושב זו פעם יחידה בכתבי הרב שמופיע המילה הזו, יפנקו. בסדר, זו מילה, אני לא סובל את המילה הזו, אבל תפנק אותי. אבל הרב גם משתמש בפעם, כוחות המוסר כה חזקים עד שיפנקו גם את רגש היופי, בסוף שאלית הזה, עד שיפנקו גם את רגש היופי בכל צבעיו ופרטיו, עד אשר יוסיף עוד ועדר לשלמות האמיתי של המוסר והטוב וקדושת ההנהגה ודעת אלוהים יראת השם ואהבתו. לסיכום, מה שאומר פה הרב זה סך סגרה של כל הדברים. ראינו בפסקה הזו, תחת מקשה מעשה כורחה, אומרת הגמרא, בגדול היופי זה דבר נפלא וטוב, וככל שאדם הוא יותר קדוש, וככל שעם ישראל נמצא במצב יותר קדוש, אז גם זה יותר בא לידי ביטוי. כאשר זה לא כך, כאשר האדם לא נמצא בקדושה, ככל שהחברה לא נמצאת בקדושה, ויש ייפוי חיצוני של היופי, מה שבא לידי ביטוי במעשה מקשה, זה תקלה. ולכן האדם פה אמור להתרחק קצת מהיופי, לשים סייגים, כמו שאמרנו, למקם את זה בפרופורציה, לבנות יופי פנימי ש ישתקף בחוץ ולא להתעסק בקישוטים מלאכותיים שמחפים על ריקנות פנימית. ואם זה לא קורה, אז נעשה כרכים כרכים. זאת אומרת, היופי הטבעי, אדם לאט לאט מעבד את היכולת שלו להרגיש יופי אמיתי, יופי טבעי, עד שיתעורר ויצליח לבנות משהו אמיתי יותר בנפש שלו. נעצור כאן.